שער כוח, דברים מתוקים מדבש ונופת צופים. בן פורת יוסף. ככה צריך לדרוש. כמו שהרבי ילמד דורש. דברים, או, בן פורת יוסף. טוב. ברוך הבא. טוב. סיעתא דשמיא, פרשה שלנו, פרשת ויגש. ויגש אליו יהודה, ויאמר בי אדוני, ידבר נא עבדך דבר. ואלי חרפך בעבדך, כי חמוך כפרעו, אדוני שאל את עבדיו למור, היש לכם אב או אח? ונאמר אל אדוני, יש לנו אב זקן וילד זקונים קטן, ואחיו מת ויוותר הוא לבדו לאמו, ואביו אהבו. טוב רבותיי, הפרשה שלנו, פרשת ויגש, יש לנו בה 106 פסוקים, והסימן של הפרשה יהלל אל. יהלל אל, מה הקשר בין יהלל אל לבין פרשת ויגש? אז תראו איך שהסימן של הפרשה הוא כולל את כל הדברים של הפרשה, והדבר הבולט כאן בפרשה שלנו זו הפגישה המדהימה והמרגשת של יעקב אבינו עם הבן שלו אוהבו. כי רבותינו מביאים במדרשות למעלה מ-40 דימויים והשוואות בין יעקב לבין יוסף, שם על הפסוק ואלה תולדות יעקב יוסף. והאהבה שתורה בעצמה מעידה עליה, ונפשו כשורה בנפשו, ואביו אהבו, ולכן הוא עושה לו כתונת פסים, והוא משבח אותו לעיני כל האחים, כמו שלמדנו בתחילת פרשת וישב. וכאן, אחרי 22 שנה של נתק, שיעקב לא ראה את יוסף הצדיק, בפרשה שלנו הם נפגשים. ובאותו רגע, הפגישה המרגשת בין יעקב לבין יוסף, אנחנו מדברים כאן על אבות האומה. תלמיד חכם, הוא היודע כמה לאהוב את הזולת יותר מן האחרים, כי הוא מבין בכל דבר לעומקו של דבר. אז אם כך, יעקב אבינו שהבין באהבה ואהב את יוסף הצדיק, וישראל אהב את יוסף, מה לכאורה אמורה להיות הפגישה? פגישה של חיבוקים, של נשיקות, של מילות אהבה, של ריגושים. ובמקום זה יעקב אבינו קורא באותה שעה קריאת שמה, לוקח את כל האהבה שלו ומוסר אותה לאחד יחיד ומיוחד, לקדוש ברוך הוא. הוא אותו יעקב שנלמד עליו בפרשה הבאה, כמו שהגמרא מביאה בפסחים נ"ו, שהוא פתח וחשש שמא יש במיטתו איזה פיסול, כי מאברהם יצא ישמעאל ומיצחק יצא עשיו, אבל מה איתי יעקב? אומר לו הקדוש ברוך הוא, ויבוא יעקב שלם, אתה שלם בכל, כמו שהגמרא מביאה בשבת למד ג' עמוד ב'. ושמה נרמז את דברי הגמרא בפסחים נ"ו, שכל בניו צעקו שמע ישראל השם אלוקנו השם אחד, כי הוא עצמו ייחד את הקדוש ברוך הוא בשעה שראה את בנו יוסף הצדיק. ולכן אותו יעקב אבינו שמוסר את כל האהבה שלו ואת כל מה שיש לו אך ורק לקדוש ברוך הוא, הרי הוא משבח ומעלל את בורא עולם, הוא משבח ומעלל את בורא עולם. ולכן הסימן שלנו בפרשה זה יהלל אל, לרמוז ליעקב אבינו ששיבח והילל את מי שאמר והיה העולם, בשעה שהוא פוגש את יוסף הצדיק בנו אוהבו, הבן שלו שהוא הכי קשור איתו. ולכן הסימן שלנו בפרשה, הדבר הראשון זה יהלל אל, שהוא הילל ושיבח את הקדוש ברוך הוא באמירת הקריאת שמה. פירוש שני, ביארנו בסייעתא דשמיא, הרי יש לנו פעמיים בפרשה הזו אנחנו רואים איך שיוסף הצדיק, איך שיעקב אבינו דואג לזרע שלו, דואג להם בדברים הרוחניים. היום אנחנו רואים את זה איך שההורים דואגים עם כל השיעורים של המחנכים, הדגולים וכל העניינים, תשחקו עם הילדים, תספנקו אותם, תקנו להם שלא יחסר להם, שפתאום לא יהיה להם מחלת נטישה ולא יהיה להם כל מיני דברים. חביבי, אנחנו רואים איך שההורים מפנקים ונותנים, וביום אחד בר מינן פתאום מקבלים איזה בעיטה לפרצוף. הגמרא אומרת בברכות זין עמוד ב', קשה תרבות רעה בתוך ביתו של אדם יותר מלחמת גוג ומגוג. יעקב אבינו, רואים שהדבר הראשון שהוא דואג לילדים שלו לתקן להם בתלמוד. ככה התורה חוזרת על זה כמה וכמה פעמים. הדבר הראשון, אנחנו רואים את זה בשעה שיוסף הצדיק מתגלה לאחים שלו, ותכף אנחנו נדבר על ההתגלות המיוחדת שבפרשה, כי הרבה לא שמים לב שיוסף הצדיק התגלה לאחיו פעמיים, ואנחנו נעמוד על זה תכף, גם זה קשור לסימן של הפרשה. אבל כשיוסף הצדיק מתגלה אליהם, מה הוא אומר להם? בפרק ממהי פסוק חווה, ויגידו לו למור עוד יוסף חי, וכי הוא מושל בכל ארץ מצרים, ויפוג ליבו כי לא האמין להם, וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דיבר עליהם, וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו, ותחי רוח יעקב אביהם. יוסף הצדיק יודע איך לדבר ללב של אבא, כי אבא יעקב עמוד התורה. איך אמרה לו אחותו של הגרא, אחרי שלא ראתה אותו המון שנים, רצתה לשבת לדבר איתו, לשוחח איתו כמה דקות. אמר לה אחותי היקרה, יהיו ימים, אנחנו נדבר עוד הרבה זמן, אבל בעולם הבא. איך הגמרא מספרת בעירובין סמכי עמוד א' על בנתה דרב חסדה, הבת של רב חסדה ראתה את רב חסדה, אבא שלה כל היום לומד תורה, בקושי ישן. אמרה לו, אבא, שים קצת, קח קרי טובה, משהו בפנים, נוצות של אבזים, תשב בנוח, נעים שיהיה לך. אמר לה, היו ימים שבהם יהיה לי הרבה הרבה זמן לישון. בלקבורה, בתוך הקבר יש הרבה הרבה זמן לישון. אני העידו לי בניו של הרב קוק, עכשיו זכינו להיות אצלו 5 ימים רצוף, זכינו להיות אצלו כמעט 24 שעות, 5 ימים. ואז העידו לי הילדים שלו, דע לך, אבא, שנים אנחנו לא זוכרים מתי פעם ראינו אותו שוכב על המיטה. אני אומר לכם שגרתי שם 9 שנים, מה שראיתי אותו בקושי, גם כשהוא היה שוכב על המיטה, כי כבר היה לו כאבים גדולים וברידים, אז הוא שוכב וגם לא שכיבה שלמה, ובדרך כלל לא יותר מ-20 דקות. פשוט ביטול העולם הזה. אז יעקב אבינו הוא סמל התורה, ויוסף יודע שמה שמדבר לאבא שלו זה רק לימוד תורה. לכן הוא אומר להם, אתם יודעים איך אבא יאמין לכם? ברגע שתשלחו לו את העגלות והוא ישמע פרשת עגלה ערופה. טוב, אז למה צריך עגלות? תגידו לו שיוסף הצדיק נמצא, והוא אמר לנו שהדבר האחרון שדיברת איתו זה היה בתורת עגלה ערופה. אלא יעקב יוסף הצדיק הבין שצריך לעשות גם מעשה. ותהי רוח יעקב, כתוב וירת העגלות. כי אם הוא יספר לו גם, יכול להיות שברגע שידברו ויגידו לו, אולי פתאום הוא יכול לפרוח נשמתו, כמו שהגמרא מביאה במסכת כתובות סמך ב', יש גם במדרש, שאדם בפתאומיות, בין בשעת צער בר מינן, בין בשעת שמחה, תמיד בכל דבר תגיד את זה ברגע, ולא וואו, ופתאום בר מינן. לא, אלא לאט לאט, ויפוג ליבו, בהתחלה הוא לא האמין להם, כי לא האמין להם. ואז אמרו לו את כל דברי יוסף, וירת העגלות, ברגע שראה את העגלות, ראה פרשת עגלה ערופה, ראה את שהוא חי את התורה, לחיות את התורה, זה לא רק ללמוד את התורה, אלא זה שאתה רואה שהתורה היא מביאה אותך לידי מעשה. וירת העגלות, הוא שולח לי עגלות בפועל, לא רק מסכת סוטה, פרק תשעי, פרק עגלה ערופה, אלא ממש שהוא חי את התורה, עם כל הסמל של התורה, אז הוא ראה איך שהוא חי באמת. זה היה החיות האמיתית של יעקב, זה היה לימוד התורה שיעקב אבינו למד ביישוב הדת, כמו שרואים גם בתחילת הפרשה הבאה בויחי יעקב. ואחר כך רואים שכשהוא אומר ליהודה, מה הוא אומר לו? יעקב אבינו שולח את יהודה, ואומר לו, אני מבקש ממך, שכשאתה עכשיו יורד למצרים, הדבר הראשון אני רוצה שאתה תעשה, ואת יהודה, פרק מ"ו פסוק כ"ה, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה ויבואו ארצה גושן. בעניין ארץ גושן, הערכנו בזה בשנים שעברו, איך שארץ גושן, היא הייתה בכתובה של שרה אמנו, ויש בה מקדושת ארץ ישראל, ויש תה ארץ גושן, ויש בה אריכות גדולה. אבל רש"י כאן מביא דברי רבותינו במדרש, והמדרש הזה נמצא בבראשית רבה על הפרשה שלנו בסימן סדיה, וגם במדרש תנחומה סימן י' א', זה הפירוש השני ברש"י, מה זה ואת יהודה שלח אל, לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה? אומר רש"י במקום, להורות לפניו גושנה, לתקן לו בית תלמוד שמשם תצא הוראה. יעקב אבינו דואג לבית מדרש, ולא סתם לבית מדרש, אלא לבית מדרש ששם התפללו, כמו שכתוב בגמרא בברכות, הגמרא אומרת שמה, 13 בקנישתא היו בטבריה, ולא היו מתפללים רבי עמי ורבי עשה, אלא בן העמוד איכי דאב וגרסה. במקום רינה, שם תהיה תפילה, במקום ששם אתה מרנן לקדוש ברוך הוא בלימוד התורה, שם קום אירוני בלילה, רונים, לשון רינה, כמו שהגמרא דורשת במסכת תמיד דף למד בית עמוד בית, שאדם שעוסק בתורה בלילה, אז זוכה שיש עלו, כאילו לומד לפני השכינה, שכינה כנגדו. ומאיפה למדו את זה? קום אירוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. גם בתרגום שם כתוב באיכה פרק בית, מה זה קום אירוני בלילה לראש השמורות? קום אירוני בלילה, שיושבים וקמים בחצות הלילה לעסוק בלימוד המשניות. אז זה, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורות לפניו גושנה, לתקן לו בית תלמוד, הרי כבר הייתה ישיבה, כשהם היו אצל יעקב אבינו, מעולם לא פסקה ישיבה מאבותינו. ככה הגמרא מביאה ביומה כ"ח עמוד ב' בתחילת פרק שלישי. אז מה עכשיו פה בית תלמוד? אלא הוא רוצה שיהיה בית מדרש למורה הוראות. הילדים שלי כבר גדולים בתורה, זה השבטים, אבל מה עם הצאצאים? כל מצרים עכשיו ילכו, עכשיו הולכים, מתחיל השעיבוד. ראוי היה יעקב אבינו לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא הקדוש ברוך הוא הוריד אותו במרכבה עם סוסים, בזמן שהוא רואה את הבן שלו מנהיג בכל ארץ מצרים, כמו שהגמרא מביאה במסכת שבת דף פיתת עמוד ב'. אז אותו יעקב אבינו, רואים שהדבר הראשון, מה הוא דואג? לבית מדרש, שבאותו בית המדרש מה יעשו? ילמדו תורה, ואמרנו שבמקום תורה שם מתפללים. רש"י אומר במסכת ברכות דף וו, מה זה במקום רינה? אומר רש"י ששם בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, שמה משבחים ושרים ומרננים בכל ערב, שרים לקדוש ברוך הוא. לכן במקום רינה שם תהיה תפילה. הנה, אז מקום הראשון ראינו זה שהוא עורר אותו על ידי עסק התורה. המקום השני אנחנו רואים, ואת יהודה שלח לפניו ויוסף להורות לפניו גושנה, שהוא תיקן לו בתלמוד. המקום השלישי זה בתרגום יונתן בן עוזיאל על הפסוק האחרון בפרשה. איך הפסוק, איך התורה מספרת? וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. פשט הכתובים, שעם ישראל ישב בארץ מצרים, בארץ גושן, הם היו שמה והם התרבו. אבל ביונתן בן עוזיאל אומר לא כך. ויונתן בן עוזיאל מסביר, קרא לכם את לשונו של יונתן בן עוזיאל. אומר, מה הכוונה וישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן? ויטב ישראל בארעה דמצרים, כלומר, וישבו ישראל בארץ מצרים, ובנו להון בתי מדרשין ופלטין בארעה דגושן. וישב ישראל בארץ מצרים, אומר יונתן בן עוזיאל על פסוק האחרון בפרשה, ומה עשו שם בארץ מצרים? ובנו להם בתי מדרשות וארמונות לשבת לעסוק בתורה. זה הפירוש, ויחזו ויפרו וירבו מאוד. מה נתן להם את הכוח של הפריה וריביה? זה שהם עסקו בתורה. זה שהם עסקו בתורה ובנו להם בתי מדרשות, לכן הם הצליחו. זה הירושלמי כותב. הירושלמי אומר במסכת ברכות, בתחילת פרק חמישי, בדף למד זין, והרמב"ם מביא את זה גם להלכה, בהלכות תלמוד תורה בפרק ג', על כל העוסק, כל הלומד תורה בבית הכנסת, כל מי שמתייגע בלימוד התורה בבית הכנסת, הפרישה כותב, לאו דווקא בבית הכנסת, אלא הוא עדין בבית מדרש, כך כותב הפרישה ברוי דן סימן רש ממבב, לא משכח תלמודו, לא במהרה הוא משכח, כך אומר הירושלמי. הוא תיקן להם, יעקב אבינו תיקן להם שם בתי כנסיות ובתי מדרשות. אם כן, מה זה מקום של בית מדרש? מה זה מקום של בית הכנסת? אמרנו עכשיו, רשי בברכות דף וב אומר, מקום שבו מעללים, לשון רשי, בבית הכנסת ששם אומרים הציבור שירות ותשבחות בנעימת כל ערב. בית הכנסת ובית מדרש זה מקום שמעללים את הקדוש ברוך הוא. מי ימלל גבורות השם? ישמיע כל תהילתו. מי ימלל גבורות השם? אדם שלומד את התורה הקדושה, לשם שמיים זה נקרא שהוא מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא. כי הוא עכשיו מתעסק בדבר הגדול ביותר שיש בעולם, זה עסק התורה. כמה אנחנו שווים? כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו? אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. כמה אנחנו צריכים להתבונן בברכה הזו? אני מעיד בפניכם שלא אחת ולא שתיים שהייתי הולך עם מורי ורבי, הגאון הקדוש, הרב דוב הכהן קוק, מטבריה, שמתן לו רפואה שלמה, אני אוזני שמעו אותו מברך ברכות התורה חצי שעה. ואיפה הוא היה יותר מתעכב? באשר בחר בנו מכל העמים. הוא אמר, זה שאתה מבקש וערב נעשם אלוהינו, אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא מתנות. זה מובן למה אתה מתעכב שמה. הוא אומר, אבל להודות לו בקדוש ברוך הוא, להלל אותו, על זה שנתן לך את התורה, על זה שיש לנו את התורה. מה היינו אם לא היה לנו את התורה? מה היינו? שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המונם, שהם משתחווים לאבל וריק ומתפללים אל אלו יושיע, אבל אנחנו משתחווים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, שקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, תורת אמת, חיי עולם נטע בתוכנו. כמה תחנות יש לנו בתוך התפילה של להודות ולהלל לבורא העולם על המתנה הגדולה הזו שנתן לנו את התורה הקדושה. ולכן הפרשה שלנו, מה הסימן שלה? 106 פסוקים, יעלל אל. למה יעלל אל? למה לשון הילול? כיוון שמקום של תורה בנה יעקב אבינו במצרים. בתי מדרשות, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן. בתי מדרשות, כמו שאומר התרגום נתן בסוף הפרשה. לכן הסימן של הפרשה זה יעלל אל. פירוש שלישי, רבותיי, ביארנו בסייעתא דשמיא, למה הסימן שלנו זה יעלל אל? אם עד עכשיו דיברנו על הנקודה של סוף הפרשה, אז עכשיו נראה גם קצת על תחילת הפרשה, נראה איך שזה קשור. כשיוסף הצדיק מתוודע על האחים שלו, ההתרגשות שהייתה באותה שעה, הלא היא התרגשות עצומה מאוד. אחינו שמחרנו אותו, והנה יוסף הצדיק עם המידות האציליות שלו, איך שהוא מתגלה אליהם, דבר הראשון, כמו שהפרשה אומרת, ולא יכול יוסף להתאפק לכל הניצבים עליו, הזוהר הקדוש דורש על הפרשה שלנו, שכמו שיוסף הצדיק לא יכול להתאפק, וכבר הוא מתוודע על האחים שלו, ברגע שמגיע שעת הגאולה, לא יכול יוסף, כביכול זאת השכינה הקדושה, שגם היא כבר לא יכולה להתאפק ולסבול את צער הגלות שהעם ישראל מצטער עליה. ואז באותה שעה, ויקרא, הוציאו כל איש מעליי, ולא עמד איש איתו בתוודה יוסף אליכיו. אותו רגע הקדוש ברוך הוא בא ונוקם את כל הנקמות מאומות העולם. ככה זוהר הקדוש מסביר פה בעריכות עצומה. ואז אנחנו רואים איך שיוסף הצדיק נותן את קולו בבכי, וישמעו מצרים, וישמע בית פרעו. יוסף הצדיק אומר להם, אני יוסף, העוד אבי חי, ולא יחלו אחיו לענות אותו, כי נבהלו מפניו. התביישו, כמה שיטות במדרשים, מה זה אם כי נבהלו מפניו? שיטה אחת אומרת, רצו לבוא ולהרוג אותו, שיטה אחת אומרת, לא יכלו לסבול את הבושה. כל מיני שיטות יש רבותינו במדרשים. אבל אני אגיד לכם מה הדבר הבולט. הדבר הבולט פה זה המידות של יוסף הצדיק, כי האדם ניכר לפי זיכוך המידות שלו. כמה שהוא עובד על המידות, כמה שהוא מבטר יותר, כמה שהוא יודע למחול, כמה שהוא יודע לסלוח, כמה שהוא יודע לשתוק, שם האדם ניכר, במקום גדולתו, כמו שהגמרא דורשת בשלהי מסכת מגילה, במקום גדולתו, שם אתה מוצא ענוותנותו. הגדולה של האדם זה דווקא בענווה שלו, ברגישות שלו לזולת. שם האדם ניכר, אדם שיודע להגיד דברים שאמרתי בפניכם, טעותם בידי. אדם שיודע להתנצל, הוא נקרא אדם שהולך בדרכו של הקדוש ברוך הוא ממידת הענווה. והנה יעקב, והנה יוסף הצדיק. כבר בפרשה הקודמת, מה כתוב שם? שכשהוא בא ולוקח ונמצא הגביע, כתוב שהוא מביא את כולם בית היוסף, ויבואו בית היוסף. מה זה ויבואו בית היוסף? למה דווקא בבית היוסף? אומר המדרש תנחומה בפרשת מקץ סימן יוד, ויבואו יהודה ואחיו בית היוסף. מנהגו של יוסף הצדיק היה ביותו במצרים, היה מושל, הוא היה השופט של העיר. פרעו הוא רק היה בתמונות, אבל במציאות, ויוסף הוא השליט. יוסף היה יוצא כל יום לבית המשפט. בזמנם בית המשפט לא היה כמו בימינו, אלא בזמנם בית המשפט היה על בימה ברחובה של עיר, במקום מפורסם, וכולם בפומבי באים יכולים לשאול, לתרץ, להקשות, עורך דין מפה, עורך דין משם, מימין ומשמאל, דוכן העדים, הכל היה נוכח ליד כל מי שרוצה להיות בתוך בית המשפט. והנה יוסף הצדיק אמר, אם אני אצא היום לבית המשפט ואני אביא את האחים שלי לאותו מקום ואני אתחיל לדון איתם על הגביע, מה יקרה באותה שעה? האחים שלי יתביישו. הרי עדיין לא נפגשו, עדיין הוא לא התוודע אליהם, אבל הם יכולים לבוא להתבייש ויוציאו עליהם לזות שפתיים שהם היו גנבים. מה אני מחפש? שיוציאו עליהם לזות שפתיים? לא. אלא יוסף הצדיק הולך בדרכו של אמא רחל, שאמא רחל יודעת לשתוק. יוסף הצדיק בשעת הסימנים, יוסף הצדיק שותק ולא יוצא לשלו לבזות את אחיו. מי שותק עוד? בנימין גם שותק. איפה רואים שבנימין שותק? שהם צועקים עליו ואומרים לו גנב בן גנבת. והמדרש מפורש כותב בתנחומה בסוף פרשת מקץ, בנימין לא השיב להם דבר, שתק. אתה שתקת, חייך תזכה שבית המקדש יהיה בחלקך, ובין כתפיו שכן. ובין כתפיו שכן, אומרת הגמרא במגילה דף חפבב, וככה כתוב בגמרא במנחות גם כן, בזבחים, הגמרא מביאה, דף נון דלת, רצועה הייתה יוצאת מחלקו של בנימין לחלקו של יהודה. רצועה אחת היה בבית המקדש יוצא לחלקו של יהודה, ועל זה היה מצטער בנימין. למה רק כל בית המקדש בחלקי חוץ מאיזה קטע אחד קטן? תראו מה זכה יוסף, מה זכה בנימין בעבור השתיקה שהם שתקו ובלמו. איך הגמרא אומרת בחולין פתת עמוד א', כל העולם עומד על מי שבולם עצמו. והנה יוסף הצדיק בשעה שמדבר איתם, אומר המדרש, הוא לא יוצא למקום המשפט. למה? כי הוא לא רצה לבייש את אחיו בפני המצרים. תראו מה הם עשו. מכרו אותו, ביזו אותו, רימו אותו, שיקרו אותו. מה לא עשו בשבילו? הרחיקו אותו מאבא שלו, בן יתום. הביאו אותו בפני אשת פוטיפר. לאיפה הוא הגיע יוסף הצדיק? ואף על פי כן יוסף הצדיק נזהר לא לבוא ולהצר להם. והנה אחר כך, גם כן, אומר הרבי אברהם סבא כותב, וכך כותב בספר דעת זקנים לבעלי התוספות, אומר, מה זה כשהוא מתוודע אליהם בפעם השנייה? ויאמר יוסף אל אחיו, גשונה אליי ויגשו. מה זה גשונה אליי ויגשו? ויאמר, אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי מצרימה. קודם כל, בנימין לא היה באותה שעה לידם, כי הרי הוא שם אותו במקום אחר. ככה מדייק לנכון מכמה וכמה מקומות בפרשה, ככה מדייק רבי אברהם סבא. ועוד, לא רק שהוא מדבר עם האחים שלו, אומר רבי אברהם סבא, הוא בכוונה בא ואמר להם את זה לא ליד האחים שלו, לא ליד כל מצרים. מה יש בזה? אלא כי המצרים היו באים ומקשיבים לכל מה שיוסף הצדיק אומר. לך תדע עכשיו, הרי הוא היה עבד. היו שמים עליו האזנות. אומר יוסף הצדיק, אין האזנות. עכשיו, כולם יצאו, ואני אדבר לבד עם האחים שלי, למה? כדי שלא לבייש את עם ישראל, שלא לבייש את האחים שלו, כך הוא אומר. אמרו, גשונה אליי, אומר רבי אברהם סבא בספר צרור אמור, לומר להם אשר מחרו, וזה אין דבר ראוי לומר בפני המצרים. וככה כותבים גם כן בעלי התוספות. גם זה שיוסף הצדיק אמר לבד, לא לפני המצרים, וגם הדבר השני, שהוא לא רצה לומר את זה בפני בנימין, כי בנימין, לשיטת רוב המדרשים, מלבד לפי מדרש תנחום הישן, שהוא כן ידע מהמחירה, לפי רוב המדרשים, הוא לא ידע מהמחירה, ולכן הוא לא רצה שהוא ילך בנימין לספר לאבא שלו. ולכן, הוא מביא פה, הרבי אברהם סבא מביא מדרש, שבשעה שיוסף הצדיק פגש את בנימין, מה הוא אמר לו? אמרו, תגיד, בזמן שאני ברחתי מארץ ישראל, ולא ראיתם אותי כל אותם שנים, באו האחים שלנו, השבטים, באו לאבא. מה הם סיפרו לו? אומר, מה זה מה הם סיפרו לו? סיפרו לו שהייתה חיה רעה, ותפסה אותך, ולקחה לך טרוף טורף יוסף, ולקחו את הקטונת, והנה הקטונת מלאה בדם. אומר לו יוסף הצדיק, תראו מה המדרש אומר, כן היה. באו האנשים רעים, בני בליעל, הפשיטו את הבגדים שלי, והאיש שלקח ממני את הבגדים החביא אותם במערה ואכל אותו אריה ולי מחרוני חברה ואינה. אומר רבי אברהם סבא, תראה כמה יוסף היה צדיק, שגם כשאחיו בא ומספר לו כל מה את כל הלוקשים שמכרו האחים כביכול, גם זה הוא שתק, גם זה הוא לא דיבר. מה רואים פה? איך שיוסף הצדיק שמר על כבוד אחיו, וככה הזוהר הקדוש כותב פרשת מקץ דף ר' א' עמוד ב', לא די ליוסף שלא השיב רעה לאחיו, אלא השיב להם טובה תחת הרעה. זו המעלה של יוסף הצדיק. ולכן, ואיפה עוד רואים את זה? רואים את זה גם בפסוק חף ב', בפרק ממה פסוק חף ב', שכשהוא נתן להם מתנות, מה הוא נתן להם? חליפות סמלות, נכון? לכולם נתן לאיש חליפות סמלות, ולבנימין נתן 300 כסף ו5 חליפות סמלות. שואל המדרש, רבי משה הדרשן, בספרו בראשית רבתי, חסר מתנות לתת? למה לכולם נתן לאיש חליפות סמלות? תיתן להם חליפות, לא סמלות. למה חליפות סמלות? אלא יוסף הצדיק, מה היה הקנאה שגרמה לעורר את האחים? הקטונת פסים, שזה היה סמלה, אומר המדרש. אני קורא לכם את לשון רבי משה הדרשן. להוציא מליבם שאין בליבו שום שנאה עליהם. הם הפשיטו ממנו את הקטונת פסים, והוא שילם להם טובה תחת רעה, כדי שידעו שמחה להם. וזה עוד מקור למה שאני דיברתי בעריכות על הסדרה של 10 רוגי מלכות שהבאתי שמה. בשני שיעורים דיברנו האם היה מחילה או לא הייתה מחילה, ולמסקנה, כדי שידעו שמחה להם, ולכן אמרנו שהרבה מהמפרשים אומרים שכן הייתה מחילה, וכך אומר רבי משה הדרשן, שכן הייתה מחילה. וזה העניין שרואים בכל מה שהבאנו עכשיו, גם בלכולם נתן לאיש חליפות סמלות. למה דווקא נתן חליפות סמלות? בשביל להוציא מליבם שאין בליבו עליהם. גם בזה שהוא דיבר איתם בהתחלה, הביא אותם לתוך הבית ולא הלך לשפוט אותם בעיר. וגם עוד דבר, זה שאמר ויומר אל יוסף, ויומר יוסף אל אחיו גשונה אליי ויגשו, שגם פה רואים שבשעה שהוא ניגש עליהם, זה היה הגשה בלי התוודעות כל מצרים, וגם בלי בנימין. מה רואים מפה? את המידות האציליות של יוסף הצדיק. מה אומר יוסף הצדיק אחר כך לאחיו? ויאמר יוסף, אחרי שהוא מתוודע עליהם, מה הוא אומר להם? ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה. מה זה ועתה? ועתה, אומר רבי אברהם סבא, ועתה אל תעצבו, אתם עכשיו פה, אל תעצבו על מה שעשיתם. למה? כי הגזרה לא תהיה עליכם. אין לכם מה לחשוש. כי אני מחלתי לכם. אבל להיות והיה איזה פגם, אחר כך, כשיבואו 10 רוגי מלכות, רבן שמעון בן גמליאל, רבי ישמעאל בן אלישע, רבי עקיבא בן יוסף, רבי יהודה בן בבר, רבי חנינא בן תרדיון, רבי חנינא בן חכינאי, רבי שבב הסופר, רבי חוצפית המתורגמן, רבי יהודה בן דמה, כל 10 הקדושים הללו, אחר כך אתם תראו ששם אני, הקדוש ברוך הוא הולך לפרוע ממכם. וככה כותב הזוהר הקדוש מפורש, גם בזוהר החדש, גם באזור חדש סוף איכה כותב, 800 שנה הקדוש ברוך הוא המתין עם האבון הזה של מכירת יוסף. המתין איתם. וככה כותב הזוהר בתיקונים, בתיקון סמך ת' בדף קוף י' עמוד א', ככה מובא בכמה מקומות בדברי רבותינו, שבסוף הקדוש ברוך הוא פרה להם איפה? בעשרה רוגי מלכות. אבל יוסף הצדיק אומר להם, כשאתם הולכים לספר לאבא, אתם אומרים לו את כל מה שקורה איתי. אבל גם זה הוא אמר להם את זה בענבה. ועתה לו אתם שלחתם אותי הנה, כי האלוהים ויסימני לאב לפרעו, ולאדון לכל ביתו, ומושל בכל ארץ מצרים. כל מילה פה זה ים של דברים. מהרו ועלו אל אבי, ואמרתם אליו, כה אמר בנך יוסף, סמני אלוהים לאדון לכל מצרים, רדה אליי אל תעמוד. שימו לב כל הזמן את ההתבטלות של יעקב אבינו מפני הקדוש ברוך הוא. מה רואים פה בכל זה? רואים שההילול שיעקב יוסף הצדיק אומר לאחים, שאתם הולכים לאבא לספר לו את כל מה שקורה איתי, מה הוא אומר להם? תעללו ותשבחו למי שאמר והיה העולם. איך אתם תגידו לאבא שאני קיים? תשבחו ותגידו לו שאני לא נמצא באיזה בור, נמצא תחת אל ארד באיזה מקום, לא. אלא ברוך השם, אני נמצא, יש לי תהילה ויש כבוד, אבל לא בשבילי, אלא המלוכה והממשלה לחי העולמים. לכן הסימן של הפרשה יעלל אל, שיעקב, שיוסף הצדיק אומר להם, שאתם משבחים, לא שבחת אותי, אלא הוא מהרו ועלו להביא, אמרתם קרמה מלכה, סמני אלוהים לאדון, יעללך זר, ולא פיך, כמו שאומר המערשה בנדרים סמך ב'. אז זה ההילול שורים בפרשה. גם בספר דברי הימים כתוב שיעלל אל זה היה מזרעו של יהודה. יש שאומרים שהוא היה בנו של כלב בן יפונה, יש שאומרים שהיה בן בנו של כלב בן יפונה. וזה כבר עוד פירוש שקשור לעניין של ויגש אליו יהודה, שכל מה שנגרם כאן ההילול, כמו שאמרנו, הבית מדרש, זה היה על ידי יהודה, לכן זה גם יעלל אל סימן. רואים כאן בפרשה שלנו, כמו שאמרנו, הדבר הבולט זה ההתגלות של יוסף לאחיו, ההתוודעות של יעקב אבינו ליוסף הצדיק והמסירות נפש שלו, ו... יעקב, אב לשווים נפש, יורד למצרים, וכאן למדנו את הגדולה והמסירות של יוסף הצדיק עם המידות האציליות שלו. השם מזכה אותנו גם כן, שנזכה ללכת בדרכם של השבטים, עד נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.